דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס, אני אביטל.
ואני עדי, ואנחנו מהמתרננים.
אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך מעורר השראה, שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, אלא אין סוף ומעבר לו. לפני שנתחיל, אנחנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, ואתם יכולים גם למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, לינקדין ועוד. והפעם אנחנו עם שר לוינשטיין, קריאיטיב מרקטינג דיירקטור באוברוולף. צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים, תודה שאתם מערכות אותי.
ספרי לנו על עצמך.
מה תרצו לדעת?
איך הגעת למקום שאת נמצאת בו היום?
אוקיי, התחלתי מאוד מוקדם, התחלתי בגיל 15, כשלמעשה למדתי מחשבים בבית ספר, עשיתי 10 יחידות, דילגתי על 5 האחרונות, אם תרצו לשמוע למה זה בסדר, אבל אז התקבלתי למעריב לנוער, וזה היה ממש במקרה, תמיד אהבתי לכתוב, לא ידעתי אם אני אעשה עם זה משהו, הם אמרו לי מחשבים זה מקצוע טוב, מחשבים זה מקצוע טוב, אפילו עוד לפני שזה היה היום. ואז גיליתי שאני ממש טובה בזה, אני מאוד נהנתי מזה, וגם ההתחלה המוקדמת נתנה לי יתרון מאוד גדול, שאני מאוד ממליצה לכולם, למצוא, להתחיל לגשש ולמצוא את הדבר שאתה מדהים בו, אני מאמינה שלכל אחד יש את הדבר הזה, זה יכול להיות דברים מאוד מוזרים ומאוד ספציפיים, אבל לכל אחד יש את הדבר הזה, ועדיף למצוא את הדבר שאתה מדהים בו ולהיות הכי מדהים בו, מאשר להיות בסדר בדבר שאתה בסדר, כי אתה אף פעם לא תהיה מדהים בדבר שאתה בסדר, והבנתי שמחשבים, אני בסדר. ואז ראיתי אנשים מדהימים. וכשמצאתי את זה, אמרתי, וואי, מעניין, נמשיך. ואחרי הצבא, דיברנו על זה שנייה לפני שהתחיל הפודקאסט, אבל אני לא התקבלתי לגלי צהל, למרות שמאוד רציתי, אז היה לי איזו הפסקה שם. ובמהלך הצבא גיליתי על לימודי קופירייטינג בתרצה גרנות. קופירייטינג זה ללמוד להיות זה שכותב את הפרסומות ומביא את הרעיונות לפרסומות. תרצה גרנות, היום היא כבר נפטרה לצערי, אבל אני עדיין זכיתי ללמוד אצלה. ועשיתי את זה תוך כדי שערכתי בראש אחד, כאילו עברתי למתחרים והייתי העורכת של כתבי נוער צעירים כמוני. ואז למדתי תוך כדי, סיימתי ללמוד, הפכתי להיות קופירייטרית בזרמון גולדמן, ואחרי זה במקן אריקסון, שזה היה משרדים גדולים וטובים. הייתי במקן כמעט 5 שנים, עשינו המון קמפיינים מדהימים, שם גם הכרתי את בן הזוג שלי, זה מאוד חשוב, כי כשעובדים במשרד פרסום לא יוצאים החוצה, אז עדיף שתעבדו עם מישהו שאתה נמשכות אליו, אני צוחקת, זה פשוט ככה יצא, ואז אחרי 4.5 שנים אמרנו, וואי, אנחנו יכולים לעשות את הפרסום הזה יותר טוב, יותר דיגיטלי, יותר נכון, די עם כל השימום הזה בטלוויזיה, מי רואה טלוויזיה? אני לא רואה טלוויזיה, אני הייתי עושה פרסומות לטלוויזיה ורואה אותן אחר כך ביוטיוב, אני עצמי, וכל האנשים ש... וכל מי ששאל אותי אמר, את עושה קמפיינים דיגיטליים? מה זה קמפיין דיגיטל? מה זה הקופצים המעצבנים האלה? ואמרתי, לא, אני צריכה להוכיח להם שזה לא הקופצים המעצבנים האלה, ושכו אמרו לי, לא, דיגיטל זה נישה. בוא, זה היה לפני 15 שנה, אבל איזה נישה. רצינו להוכיח שאפשר לעשות את זה יותר טוב. אז לקחנו את מרים, שהייתה שותפה שלישית שלנו, המעצבת הכי מדהימה בעולם, ומקס היה איש הטכנולוגיה הכי מדהים בעולם, ואני הייתי כותבת בסדר. והקמנו את חוליגנס, שזו הייתה הסוכנות הקריאיטיב, הפרסום הדיגיטלית שלנו, ש10 שנים עשינו דברים מאוד מגניבים, אחרי 10 שנים מכרנו את החברה, ואחרי 1.5 שנה בחברה החדשה שקנתה אותנו, K-Logic, פתאום אמרתי, היי, אני גיימרית, זה משהו שלא אמרתי לכם, זה ספוילר, כאילו שמגיע בסוף, אני תמיד הייתי גיימרית, מאז ומעולם, יש משחקים שהייתי מכורה אליהם, ילדות, תמיד אמרו לי, מבזבזת את הזמן שלך, מה את עושה? תפסיקי כל היום לשחק ציוויליזציה, וכל לילה לשחק ציוויליזציה, לך תשעון מאוחר ולא לקום לבית ספר. סליחה, לא חינוכי, אבל אין מה לעשות, בסוף זה הפך להיות העבודה שלי. ופתאום מצאתי חברה ששם אני יכולה לשלב את שתי האהבות שלי, שזה שיווק וגיימינג, כי אני האמנתי תמיד, הרי שאנחנו צריכים לעשות פרסום ושיווק לאנשים איפה שהם נמצאים. ואיפה אנשים נמצאים? כבר לפני שנים אני הייתי מספרת ללקוחות שלנו, אנשים בגיימינג, ואמרו, מי ילדים? היו לקוחות שהיו מסתכלות ואומרת, אני לא יודעת, אני לא מתחברת לזה, תוך כדי שהיא משחקת קנדי קראש, שמדברת איתי. ונורא ניסיתי כאילו לגרום להם להבין שזה זה, ואמרו, לא, הילד שהיא משחק מיינקראפט, אני לא מבינה בזה, ופתאום אני מגיעה לחברה, ואני מגלה שצדקתי, שגיימר, הגיל הממוצע שלו זה 35, וגיימרים שהם מוצאים הכי הרבה כסף, הם בני 37, וזה מאוד מאוד הגיוני, מי חושב שזה ילדים? אנשים מבוגרים שבזמני כאילו, איזה באמת היו הילדים, אבל היום ילדים לא חושבים שילדים הם גיימרים, כולם גיימרים, מי לא גיימר היום? אני רבה עם בעלי על המחשב, ואני יותר טובה ממנו אגב. אז בעצם לקחתי את האהבה שלי לשיווק, והגעתי לאוברולף, שנדבר אחר כך על מה אנחנו עושים, ובעצם היום אני עובדת בשיווק של אוברולף, לכל קהל היעד שלנו, גם להביא גיימרים, גם להביא קריאטורים של תוכן, וגם להפוך אותנו למדהימים בפני כל העולם, וסטודיואים גדולים.
תחום השיווק כאילו תמיד עניין אותך?
שיווק זה תחום גדול, אני כן זוכרת שכשהייתי קטנה מאוד מאוד, ואין לי מושג מאיפה ידעתי את זה, כזה גיל 5, אמרתי שאני רוצה להיות קופירייטרית ולכתוב פרסומות, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, אמרתי לכן, אני כאילו דילגתי על זה ואמרתי, בואי נלך ללמוד מחשבים, אבל כתיבה תמיד עניינה אותי. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, כי תחום השיווק הוא לא רק לכותבים, יש גם מעצבים, ויש אנשים שמנהלי פרויקטים מדהימים, ויש את עניין יחסי הציבור, אז כאילו כל אחד משהו טוב בו. אמרתי, אם בזה אני טובה, ננסה לעשות את זה. אז אני חושבת שאפשר לומר שכן, אבל חלק מסוים. די התגלגלתי לזה.
את יכולה לספר לנו על עולם הגיימינג בארץ?
אין לי המון מידע ספציפי על עולם הגיימינג בארץ, כי קהל היעד שלנו הוא אמריקאי ברובו. אנחנו משווקים לאמריקות, שזה אמריקה צפונית והדרומית, ומדינות דוברות אנגלית, שזה בריטניה ואוסטרליה, אז הרבה יותר קל, כאילו למרות שזה מעט אנגלית שונה, אבל זה רוב מה ש... רוצים לשמוע מה אנחנו עושים?
כן.
אוקיי. אז אוברולף, חברה מאוד מגניבה, אנחנו לא מייצרים משחקים משלנו. מה שאנחנו עושים, אנחנו אקוסיסטם, אתם יודעות מה זה אקוסיסטם? אז בעצם באקוסיסטם שלנו כולל כמה פלטפורמות שכולן ליצירת תוכן על גבי משחקים. כל משחק היום כמעט שיוצא, אפשר למי שמוכשר מספיק ויודע לעצב, לתכנת, הוא יכול לתכנת תוכן על גבי המשחק. זה יכול להיות מודים, שזה דבר שכמעט כולם משחקים איתו היום, יכול להיות אפליקציות לכל מיני משחקים שאי אפשר לעשות להם מודים, למשל פורטנייט או ליג אוף לג'נד, שזה תחרותי, אי אפשר לעשות מוד, זה לא פייר שאני ואתה נשחק אחרת, אז יש דברים שאפשר לעשות מעל זה, שנותנים לנו איזשהו יתרון תחרותי, ויש את עולם הפרייבט סרברס, השרתים הפרטיים, שזה מאוד חזק במיינקראפט ובג'י-טי-אי, שזה שרת שבעצם מישהו אומר, אני רוצה לייצר את המשחק אחרת ממה שיש היום, בשרת משלי, זה יכול להיות שרת שבו יש פוקימונים במיינקראפט, או שרת ב-GTA אמיתי שיש היום שמאפשר, הוא לוקח סטרימרים מאוד מאוד מוכרים מפורסמים, ונותן להם לשחק, ואנשים קונים כרטיס לתוך השרת, כדי לבוא לראות אותם משחקים בלייב כמו סבוב על הקיר, שזה כאילו ריאליטי טבעי חדש לגמרי, או לשחק איתם ביחד. אז בעצם שרת מאפשר לי לעשות מה שאני רוצה, זה אצלי בבית, ואני יכולה לשנות מה שאני רוצה. אז כל האנשים האלה שבעצם חושבים שהם יכולים לעשות את המשחק טוב יותר, לשנות אותו, הם יכולים לבוא אלינו, אנחנו נותנים להם בעצם את כל הכלים שהם צריכים בשביל לעשות את זה, יש לנו את האפליקציות ואת התמיכה הטכנית, כל הכלים הטכניים, אבל הדבר הכי מגניב זה שיש לנו מודל עסקי שמאפשר לנו לשלם להם. זו הפעם הראשונה בעצם שאנשים שעושים מודים, שמשנות ה-80 אנשים עשו מודים, אבל הם היו עושים את זה מטוב ליבם, או כי הם פשוט נתקעו עם משחק שהם חשבו שאפשר לתקן אותו, אז הם תקנו אותו. אבל זהו, זה מה שזה היה. ועכשיו הם ממש עושים איזה מקצוע. בעצם מה שאנחנו עושים, זה כמו שפעם אנשים עשו וידאוים, והיום יש יוטיוברים שהופכים את זה למקצוע שלהם, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, אתה אינגיים קריאטור, זה ככה אנחנו קוראים למקצוע הזה, בוא תעשה מזה כסף, למה שתעשה את זה תחביב במקומות אחרים. אז זה מה שאוברולף עושה, וזה מאוד מגניב, כי בעצם אנחנו עובדים עם המותגים הכי גדולים בעולם, אנחנו עובדים עם נגיד מודרים למיינקראפט, לליג אוף לג'נדס, ל-GTA, אנחנו כרגע, יש לנו חוזר רשמי שחתמנו עם מקסיס, שזה סימס 4.
יא, אני מתה על סימס.
אז אנחנו עובדים איתם, כל המודים הרשמיים של סימס נמצאים אצלנו, ואני בפגישות עם אנשים ממקסיס. עכשיו, אני הייתי מוחקת את הסולם לסימס כשהייתי בת 17.
וואו, מפרה.
והיום אנשים עושים כל מיני סולמות יפים שאפשר למחוק. אז זה מאוד מגניב, זה כאילו באמת המשחקים שהייתי מבזבזת עליהם את כל הזמן, והייתי אומרת, די, זה בזבוז זמן. פתאום אני מגיעה למקום, ואומרים לי, זה לא בזבוז זמן, הדברים האלה שאת יודעת, זה מדהים, בואי לפה. אז, אז לשווק, אפשר לראות שאני מאוד מתלהבת ממה שאני עושה, אז די קל לשווק את זה, כי אני מאמינה שמה שאנחנו עושים, זה פשוט דבר מדהים, זה לקחת את היצירה למשחקים, מה שפעם אמרו, לא לגעת, זה אנחנו עושים, אתם תשבו, תשחקו, אנחנו ניצור את המשחק, הסטודיואים. היום הסטודיואים מבינים שאנשים, אגב, רובם צעירים, כי יש להם זמן ויש להם את היכולת הטכנית, היום אנשים, הם עושים דברים שאנחנו בחיים לא נצליח לעשות, הכמות של הבגדים שאנשים עצמאים עשו לסימס, סימס לא יכלו לעשות את זה, הם לא יכולים. יש היום מודים שמנגישים משחקים לאנשים עברי צבעים או אנשים עם בעיות שמיעה. זה דברים שלפעמים הם לא חושבים עליהם בסטודיו, ופתאום מישהו רואה צורך והוא מנגיש, אז זה לא רק מגניב, זה גם ממש צורך. יש אפליקציות לכל מה שקשור לאי-ספורט, לליג אוף לג'נדס, שעוזרות להיכנס למשחק לאנשים שפוחדים. אני התחלתי ליג אוף לג'נדס. אגב, אחת המשימות למי שמגיע לאוברולף להגיע לרמה 15 בליג אוף לג'נדס, זה רצינית לגמרי, זה לא קל. זה מאוד קשה המשחק הזה, באיזה שלב את אומרת, אוי, לקחו לי את הדמות שלי, מה אני עושה עכשיו? אני אצל נוב כאילו מול כולם. ואז יש אפליקציות שממש עוזרות לך להיכנס לזה, אומרים לך, מה לקנות בחנות? איך כדאי לשחק? הם ממש עוזרים לך כמו איזה טריינר.
וואו, מטורף.
זה מדהים, זה גם מכניס אותך, זה גם נותן לאנשים יותר מנוסים יתרון. זה כאילו לוקח את כל העולם של הגיימינג ומנגיש אותו לאנשים שעד היום זה לא יתאים להם. או שזה עושה דבר עוד יותר מגניב. זה נותן למשחקים חיי נצח. כאילו משחק, די, נמאס לי, אין יותר מה לעשות במשחק, ואז פתאום מישהו בונה שלב חדש, ופתאום יש לי מה לעשות במשחק, אני יכולה לחזור למשחק, אז אני אעשה משהו חדש בסימס, אז אני אבנה משהו שלא יכולתי עד עכשיו. זה נותן לי אפשרות לבטא את עצמי, כי לכולם הסימס נראים אותו דבר, ואצלי הם נראים בדיוק כמו שהאופי שלי רוצה שהם יראו. אז
תמיד כאילו, אני מתה על סימס, ותמיד כזה המשחק מתחיל להיות משעמם, אז אני כזה קונה פאקג' חדש, וזה כזה מוסיף מלא עניין למשחק.
תיכנסי לקרספורג', תיכנסי לאתר שלנו, יש לנו דברים מדהימים, יש שם סיסיז, שזה הקוסטום קונטנט, יש בגדים ושיער, ויש אנשים שכאילו יוצרים סלבס כאילו מזה, ויש לנו לוטס שלמים של אנשים שבונים טירות, שפשוט אפשר להוריד את זה, ואפשר לשחק עם זה, זה כיף גדול. אנחנו נשאר אחר כך.
סגור.
אתן משחקות? אתן גיימריות?
אני לא ממש.
אני כזה רק בסימס, כשיש לי זמן.
אבל היא כל היום בסימס.
כשיש זמן. זהו, אז עכשיו כאילו, אם יגידו לי, הורים שלי, תפסיקי להיות בסימס, יש לך לימודים, אני אגיד לכם שאני אוכל לעשות עם זה משהו בעתיד.
זה כאילו חינוך גרוע, אבל אני לא חושבת שזה גרוע, אני חושבת שזה טוב, התחום הזה פשוט מתפוצץ, ואת רואות לבד, בסוף יום אחד תוכלי להיות קריאטורית לסימס, תוכלי לייצר בגדים בסימס, או לוץ, או לא יודעת מה. יש היום מודים כאילו שממש משנים את ההתנהגויות של סימס, שמאפשרות לעשות דברים שפעם אי אפשר היה לעשות. זה די מדהים. אולי תעשי את זה.
נראה.
ובאמת כל אחד יכול לפנות לחברה ולעשות את זה?
אם יש לך את היכולת הטכנית לעשות את זה, את לא צריכה לפנות אלינו. יש לך ממש פלטפורמות שאת יכולה פשוט להעלות את היצירה שלך, ואנחנו עכשיו גם עובדים על סדרת שיעורים דיגיטליים שתאפשר לאנשים ללמוד איך לעשות את זה. זה לא כזה פשוט, לפעמים צריך לתכנת. אבל אחת המטרות שלי, וזה לא משהו שיקרה בקרוב, כי זה מורכב, אבל אני רוצה להפוך את זה ליותר קל לכולם, כי אני חושבת, באמת, כאשת קריאייטיב, כאילו אני לא אוהבת שלקחנו את המילה קריאייטיב לעצמנו, זה לא פייר, יש כל כך הרבה אנשים יצירתיים בכל כך הרבה תחומים, ואני חושבת שלכולם יש רעיונות טובים, וכולם יכולים לעצב טוב, וכל אחד יכול לבוא עם הרעיון המדהים שיהיה הקילר אפ החדש. אז למה לא לאפשר לכל אחד להביא אותו? אז זה מה שאנחנו באמת היינו מאוד רוצים, להפוך את זה להרבה יותר נגיש, ולהביא מלא רעיונות, ושמצידי שכולם ייצרו, ושירוויחו מזה כסף, למה לא?
מגניב.
כן.
וכאילו, מה את מרגישה שנותן לך השראה בתחום השיווק, קריאייטיב?
יש את הדבר, נקרא לזה מעגל ראשון, שזה הדבר הכי קרוב, אבל אני מיד אפרוץ אותו, שזה באמת לראות קריאייטיב ופרסומות שעשו כאילו לדברים אחרים, זה מאוד מעניין ופותח את הראש. אבל דווקא הדברים שיותר נותנים לי השראה, זה דברים שלא קשורים לזה. האמת היא שכשלא עבדתי בגיימינג, אחד הדברים שהכי נתנו לי השראה היה גיימינג. אני הייתי מסתכלת על קמפיינים שעשו בגיימינג, הייתי משחקת המון, וזה היה נותן לי המון רעיונות. אני שחקתי, יש לי casual gaming, כאילו כשאני עדיין, סליחה על הבומריות, אבל כשאני שומעת פודקאסטים ומשחקת Candy Crush, זה עוזר לי, כי אני לא יכולה לא לעשות כלום. אז זה מצד אחד, זה מאוד casual, ומצד שני אני גם עכשיו סיימתי את God of War, וכאילו שיחקתי מלא משחקים שהרבה יותר מורכבים, זה התחיל מסקיירים וויצ'ר והורייזן, ומשם אפשר ללמוד המון המון דברים. אני מאוד אוהבת לעשות reverse engineering למשהו, וכשאני עושה את זה, וזה תופס אותי, אני מתחילה להבין מה תופס אותי בזה. מה כל כך מושך אותי בזה. אז אחד הדברים שהכי מגניבים אותי, זה סיפור. אני מאמינה שמשחקים טובים, יש להם סיפור מדהים. פעם משחקים היו הרי קצת מטומטמים, לא היה להם המון סיפור, לא כולם, אבל היו כאלה שהם פשוט לראות, לראות, לראות. והיום, ככל שאנחנו מתקדמים משחקים עם סיפורים, כאילו מטורפים, אני שיחקת עכשיו את God of War, הקודם, לא, זה החדש, בלי ספוילרים, אין לי פלייסטיישן, עדיין. אבל יש שם סיפור מדהים על אבא ובן שהולכים ומתקרבים לאורך כל הדבר הזה, וכאילו כולם חושבים שאני עושה את זה כי אני רוצה להרביץ ולראות. זה נחמד מאוד להרביץ ולהרוג, אבל הסיפור של ההתקרבות שלהם, אני מצאתי את עצמי מזילה דמעה, כאילו שבהתחלה בקרבות, הילד שואל אותו איך אני, ואבא אומר לו, לא טוב. וכאילו לאט לאט שמתקדמים במשחק, איך הייתי אחרי קרב, הוא אומר לו, בטר. ואני, זה כל כך מתקרבים, ובטח הוא מחבק אותו, ואני גבורה. וסיפור טוב, כאילו, יכול להיות פשוט מדהים בעיניי, ואני חושבת שסיפור טוב במשחק, וסיפור טוב הוא טוב לכל מה שלא נעשה. בין אם זה פודקאסט או פרסומת, או לכתוב משהו, או סתם לספר סיפור לאנשים. תמיד זה מתחיל בסיפור. ובמשחק הסיפור הוא עובר בצורה שאף מדיום אחר לא יכול, כי במשחק אני לא רואה מישהו אחר. זאת אני. אני משתתפת בדבר הזה, ויש משחקים שיש להם, אתן אולי יודעות, אבל פתאום יש סוף טרגי. זה די חדש הדבר הזה. אבל זה גומר. זה כאילו סוף טרגי שאי אפשר להתאושש ממנו לפעמים, ואני מתה על זה. אני אוהבת את התגובה הרגשית שזה נותן לי. אני חושבת שזה הרבה יותר מדהים מסרט. אני חושבת שמשחקים יכולים לעזור להתמודד עם מצבים אמיתיים, יש היום משחקים על סיפורים, כאילו, יש משחק על סכיזופרניה, יש משחקים שממש פתאום מציפים דברים שפעם זה היה כזה ביג נו נו, אסור לדבר על זה, זה משחק, למה לא? למה בסרט מותר, למה בקומיקס מותר ובמשחק לא? אז זה דברים שהם, זה סופר השראתי בעיניי, וגם אני חושבת שלהפוך דברים שאינה משחק ליותר משחקיים, זה דבר שהוא מגניב, גימיפיקיישן, משחוק הזה, זה דבר שאני מאוד אוהבת גם.
אז כאילו היום את יותר תתחברי למשחקים שמציגים רגש.
בטח. אני לא רק זה, היום כשאני מחפשת משחק חדש, עכשיו כשאני נמצאת בחברה שאני נמצאת בה, פעם הייתי המוזרה, הגיקית, היצורה הזאת, שכאילו רק משחקת כל היום ומה את עושה. היום אני באה, שואלת מה לשחק, הם אומרים לי, אבל פעם כשהייתי מחפשת, אני הייתי מחפשת לפי הסיפור. אני אוהבת עולם פתוח, אני אוהבת סיפור, אני אוהבת איזה משהו שמציג איזה דמות שמתפתחת. אני לא צריכה לשבת ולהרביץ למפלצות, זה לא חוכמה. מה שכיף זה לראות איך הדמות מתפתחת, מה קורה עם זה.
מהמם, ממש. האם יש חפיפה בין תחום הגיימינג לשיווק? כאילו...
שאלה מעניינת. תראי, מה שאני עושה עכשיו, ברור שיש חפיפה כי אני משווקת חברת גיימינג, אז כן. לא תמיד, זה מאוד מאוד תלוי. יש אנשים שהם בתפקידים שונים לגמרי, ופעם כשהייתה לנו את סוכנות חוליגנס, אז היינו עובדים עם המון לקוחות. זו הייתה ממש משרד פרסום קטן. אז עבדנו עם בנקים, עם לקוחות רכב, עם סלקום, עם טפו צ'יפס, עם דוריטוס. אז זה היה מגוון מאוד מאוד רחב, ולא תמיד עבדנו על דברים שהם גיימים. לפעמים זה משהו מאוד מאוד רציני, כמו בנק, צריך להיות רציניים, צריך להיכנס עכשיו כאילו לווי בזה של לתת למישהו ביטחון, ולא להיות מגניבים. בדוריטוס אני אדבר עם מישהו אחרת לגמרי, מאיך שאני מדברת כשאני חברת ביטוח. פה אני רוצה להרגיע אותו, פה אני רוצה להגניב אותו, זה אנשים אחרים. יכול להיות שזה קצת משחק במובן הזה, שזה אקטינג. אני כל פעם צריכה להיות דמות אחרת לגמרי, אני צריכה ממש לדבר לכל אחד בשפה שלו, אני חושבת שדווקא בני נוער הכי ערניים, לאנשים שמנסים לדבר אליהם בצורה מגניבה, ולצאת כאילו פתט. היה איזה ילד של חבר טוב שלי, שלפני כמה זמן אמרתי לו משהו שזה סס, אז אמר לה, את יודעת שזה ממש מעיד להגיד סס? ואני כזה, וואי, תודה. זה אומר לי, לא, את לא מבינה מה אמרתי לך. אני ירדתי עלייך עכשיו. כאילו, אני לא מבינה את השפה, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להיכנס לדבר הזה, ולא לצאת זה שמנסה. זה לא רק עם בני נוער קורה, זה יכול לצאת בכל קהל. אז אולי במובן הזה קצת יש חפיפה, וזה אולי יש חפיפה במובן הזה שכל יום יש צ'אלנג', וכל פעם אני צריכה לפתור אותו, וכל פעם אני מקבלת בריף, שזה בערך מה שהייתי מקבלת מלקוח, או היום, גם יש בריפים. אנחנו צריכים להשיג את המטרה הזאת ככה וככה. מאיפה אני מתחילה עם זה? איזה כלי נשק אני לוקחת למשימה הזאת? איזה אנשים? איך אני תוקפת את זה? מאיזה זווית? מה האסטרטגיה שלי כאן? שזה קצת כמו קרב ומשחק. ובסוף זה מצליח, לא מצליח. אני כן חושבת שמשחקים, אבל נותנים זווית מאוד מאוד טובה, כי כשמתרגלים מילדות שאפשר למות ולחזור ולמות ולחזור ולמות ולחזור, וזה מדעית, אני חושב, בטוחך. אנשים, יש להם יותר נטייה לקום אחרי כישלון ולא ישר ליפול ולהגיד, אז אני אפס, אז אני לא אעשה את זה. אני לא אפס, אני עכשיו לא הצלחתי, אז אני אבוא מזווית אחרת, אז אני פעם מביא כלי נשק אחר. אין בעיה, ננסה שוב. אז זה משהו שאני חושבת שהוא מומלץ בכל תחום, אני לא חושבת שרק בפרסום, תמיד יש צ'אלנג'ים שאפשר להיכשל בהם. וזה החיים שלנו רצופים. אז ניכשל ונקום וניכשל ונקום, ובסוף ננצח את הבוס.
יש בזה ממש כאילו פן חינוכי אפילו.
שתדעו לכן שרק השנה יצא פעם ראשונה, אני חושבת, מחקר אמיתי קליני שעשו, ולא רק הנחות וכאלה, שמדדו כל מיני פנים של משחקים ומסכים באופן כללי, וגילו באופן חד משמעי שמשחקים זה המסך היחיד שלא מנוון ילדים. משחקים מסוג מסוים כמובן, אבל כי זה באמת, יש פה איזה עניין של התפתחות ושל הישגיות ושל למידה, ואני ממש מאמינה בזה. אני נגיד, היו מלא הורים שאמרו לי, אני לא מרשה לילדים שישחק פורטנייט. מה את ראית פעם פורטנייט? היא אומרת, זה משחק נורא אלים. שחקתם פעם פורטנייט, אין שם אלימות, אין שם דם, זה משחק שהוא כולו צחוקים, הוא בכוונה גם עושה את זה בלי אלימות ודם, אנשים לא, זה בכלל לא על זה. פורטנייט זה לא על להרוג, זה על אנחנו חברים, ובואו נראה מי הכי טוב עכשיו, ובואו ננסה לעבוד על זה ביחד, זה משחק סופר חינוכי בעיניי, כשמסתכלים עליו מהזווית הזאת, דווקא יש שם בנייה, יש שם יצירתיות, אז נורא קל להגיד, אני לא מסכימה, אבל להרוג במשחקים לפעמים זה לא להרוג, זה כמו חלומות. לפעמים מוות במשחק הוא לא מוות, לפעמים הוא משהו אחר לגמרי, וצריך להבין את זה.
יש לך חברים שהכר דרך הגיימינג?
דרך העבודה אולי, אבל בתקופה שאני הייתי גיימרית ארדקור לא היה אונליין גיימינג, אז לא יכולתי לעשות את זה. לצערי אולי, יכול להיות שהיו לי יותר חברים.
ואיזה אתגרים כאילו יש בעולם השיווק הזה בעבודה שאת נתקלת בהם?
יש... לפחות בעולמות של קריאייטיב, של לבוא ולפצח כל פעם, עכשיו צריך להביא רעיון לקמפיין הזה, רעיון לקמפיין הזה, יש את אתגר החרדה הקיומית כל יום. אני לא יודעת אם כולם נתקלים בזה, אבל רוב אנשי הקריאייטיב הטובים שהכרתי נתקלים בזה, שכל בריף שאת מקבלת, את אומרת, טוב, זה הבריף שיגמור אותי, זה הבריף שיחשוף שאני בעצם עבדתי על כולם כל הזמן, ושאני בעצם גרועה, זהו, זה הבריף שיגמור אותי. ואז הוא לא גומר אותך. ואז את מוצאת. ולפעמים זה לוקח זמן, ולפעמים באמת את נגמרת, ובאמצע הלילה ורעיונות, וזה רודף אותך, אבל בסוף את מוצאת, בסוף זה מסתדר, ובסוף, כשיש הרבה ניסיון, אז את גם לומדת לנהל את הפחד הזה, שהוא לא נעלם, הוא תמיד נשאר, אני חושבת שכשמאוד מאוד אכפת, זה חלק מהמחיר, אני מעדיפה את המחיר הזה, ולאט לאט אני אומרת לעצמי, יהיה בסדר, את פתרת את זה לפני 10 שנים, את תפתרי את זה גם עכשיו, וזה מאוד מלחיץ הדבר הזה, פשוט אסור לתת לזה לשתק. ואתגר נוסף, בעולמות של שיווק, אני חושבת שמהצד כאג'נסי, כסוכנות, כשהוא לי לקוחות, אז זה היה אתגר שמאוד הכין אותי למה שאני עושה היום, כי גם היום הרי אין לי לקוחות קלאסיים, אני הלקוח, כאילו אני המשרד, אבל עדיין אני עושה את העבודות בשביל כל מיני מחלקות אצלנו במשרד, ואם אני עושה את זה אני רוצה להביא גיימרים, יכול להיות שהם הלקוח שלי עכשיו, אותם אני רוצה להביא. אז זה... אתגר מאוד גדול, לבוא ולמכור משהו שהוא פורץ דרך. אנשים תמיד יעדיפו לקחת את מה שהם מכירים כבר, אגב לא תמיד, יש אנשים שלא, אבל זה מאוד קשה, הנה, לא הצלחתי למכור גיימינג לאף לקוח שהיה לי, כמעט מכרתי קווסט לבנק לאומי פעם אחת, אבל אז הם נלחצו ואמרו, נראה לנו שאף אחד לא ישחק בזה. אז יש בזה מאוד אתגר של לנסות בכל זאת ולא להפסיק. כי מאוד קל הרבה פעמים להגיד, טוב, הם רוצים את הרעיון הסחי, אני אמכור להם את הרעיון הסחי, אני לא אתאבץ, אבל זה לא עובד ככה, כי תמיד, 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 גם אם באים עם נגיד 3 רעיונות, שזה דבר שתמיד טוב לעשות, אגב, הנה טיפ שלי, כשבאים למכור למישהו רעיון, תבוא עם יותר מאחד, כי כשבאים עם אחד, אז אוהב לא אוהב, כן, לא, כשבאים עם 2, זה או זה או זה, בדרך כלל, אז תמיד עדיף, תמיד היינו באים עם 3, אז תמיד 2 הרעיונות הראשונים היו קצת צחים, הולך ועולה, והשלישי היה הרעיון שהלקוח יעיף אותי מהחדר ויגיד לי, תעופי מפה, מה זה הדבר המשוגע הזה? הוא בחיים לא ייקח את זה. ואתם יודעות מה קרה? הם לקחו את זה מלא פעמים. הם פשוט לקחו את זה. הם גם מאוד אהבו את זה שאמרתי, זה הרעיון שלא תיקחו. ואז הם אמרו, אנחנו משוגעים, אנחנו ניקח, בטח שאנחנו ניקח את זה. אז זה גם אתגר משמעותי. אני חושבת. אני בטוחה שיש עוד שקצת קשה לי לחשוב עליהם. יש אתגרים של לנהל אנשים, יש המון אנשים, כל אחד עם הרצונות שלו, כל אחד עם הכישרון שלו, זה לא רק בשיווק, זה בכל מקום שמנהלים בו. ברעיון הוא באמת להבין שזה כבר לא עליי, ואני לא יכולה שאני אהיה המרכז, אנחנו צריכים לתת לאנשים לנגן ביחד, ולהוציא כל אחד את הכישרונות שלו בצורה הכי הכי טובה. שזה קצת, אולי קצת כמו הורות. אני כבר לא הכוכב, זה עכשיו, יאללה, קדימה.
לשווק גיימינג, כאילו, זה משהו שהוא יותר קשה? זה כאילו הרעיון הפורץ דרך מבחינתך?
אני חושבת שקשה בעולמות האלה זה קצת עניין אינדיבידואלי. יש אנשים שבחיים לא הצליחו לשווק גיימינג כי הם לא מבינים את זה. לי זה הרבה יותר קל, כי אני מבינה את קהל היעד בצורה מאוד טובה. הרי תמיד שהייתי צריכה לשווק, הייתי צריכה להיכנס לראש של קהל היעד. אם זה ילד בן 15 שאוכל חטיפים, או הם אחרי לידה עכשיו שצריכה תמיכה, או אשת עסקים שצריכה הלוואה לעסק שלה, אז כל פעם הייתי צריכה להיכנס לזה. עכשיו, לפעמים הייתי קל היעד הזה, אבל רוב הפעמים זה לא היה אני, אז צריך להבין ולעשות מחקר. ופה אני מבינה אותו טוב. כמובן שאני עדיין עושה מחקר, אני לא מבינה את כולם, יש כל כך הרבה סוגי גיימרים, אבל אני יצרתי מודים בעצמי לסימס כשהייתי קטנה, כי אני לא אהבתי את הסימלה. אז אני יכולה להבין מה המוטיבטור שגורם להם לעשות את זה, ויותר קל לי לספר להם את הסיפור. ואגב, זה לא סיפור אחד, יש המון סיפורים, כי כל אחד רוצה משהו אחר. יש אחד שיעשה את זה אולי בשביל המקצוע, יש אחד שעושה את זה בשביל תחושת שליחות. נגיד מי שעושה תפריט מונגש למשחק, זה לא על כסף, אני בטוחה שלא, זה בטוחה שיש מישהו שהוא מכיר שהוא רוצה לעזור לו. ויש אנשי אי-ספורטס, שאני בכלל לא בעולם הזה, אז אני כן צריכה לחפור שם, אבל אני חושבת שאני יכולה להבין אותם יותר בקלות. אבל עדיין יש את האתגר הזה של לנסות להבין קהל שהוא לא אני, ואני חושבת שאני אוהבת את זה. אני חושבת שזה אחד האתגרים הכיפים, לנסות להבין מישהו שהוא לא אני. אם אני כל היום אני מספיק. לפעמים נחמד להיות מישהו אחר.
את חושבת שאולי הגיימינג עזר לך להיכנס לדמות הזאת, כי היית רגילה לעשות את זה בזמן שהיית משחקת?
לא חשבתי על זה. אני הולכת לצטט אותך. ואני אגיד שזה מחקר.
ממש.
לא, האמת שאני חושבת שאת נתת פה זווית מאוד מעניינת, כי באמת בגיימינג נכנסים כל פעם למישהו אחר. אני בטוחה שאת צודקת, זה אחד הדברים יפה מאוד.
כאילו ממש, זה עולם כאילו בלתי נגמר.
נכון. אני חושבת שבגלל שזו סימולציה של החיים, אז אי אפשר לסיים את זה. לא התחלנו לדבר בכלל על מיינקראפט ורובלוקס, שזה עולמות שאני לא נמצאת בהם, וזה הרבה פעמים כאלה יותר צעיר, אבל בכלל שם יש עולם של יצירה שהוא לא נגמר. והמטאברס שמדברים עליו עכשיו, מאיפה אתם חושבים שהמטאברס יבוא? כולם מנסים לבנות את המטאברס. מה אתם בונים אותו? כבר יש אותו. תסתכלו על מה קורה ברובלוקס, תראו מה קורה במיינקראפט, תראו מה קורה בסרברים של GTA, שאנשים לא סתם יורים אחד בשני כמו שחושבים, הם עושים שם משחקי תפקידים. בסרברים של GTA, אנשים מבוגרים נכנסים ואומרים, היום נשתות בנק, מי רוצים להיות השוטרים, מי רוצים להיות הגנבים בדיסקורד, ואז הם נכנסים ומשחקים. זה בעצם פלייגראונד, שכאילו במקום לדמיין את הבנק, כמו שהיינו עושים כילדים, עכשיו לא צריך לדמיין שום דבר, הנה הכל כאן, ואפשר לעשות מה שרוצים, אז מה זה אם לא מטאברס? וברור שמשם זה יצמח, וזה עוד יותר מגניב, כי אנחנו לא סתם עושים משחקים, אנחנו באמת באמת שמים את התשתית למה שהולך להיות. העתיד הלא רחוק בעיניי שלנו.
מה את חושבת שכאילו צריך לשפר דברים שהיית משנה או שאת משנה בעצמך במשחקים או בעולם הזה?
לא נעים לי להגיד את זה, בטח לא לצעירים, אבל obviously אם אני משחקת בסימס ואני בונה את עצמי, אני רואה כמו הגרסה של עצמי בויקטוריה סיקרט, בסדר? זה לא הגרסה שלי במציאות. אבל האמת שיש דבר מעניין, שאני אפילו פעם דיברתי עליו עם הפסיכולוג שלי, שאני שמתי לב, שפעם כשהייתי משחקת, בדרך כלל יש משחקים, את מכירות עולם פתוח, שזה משחקים עם עולם שאפשר ללכת לאן שרוצים, נכון, ולעשות, יש כן. סיפור, אבל אפשר. במשחקים האלה בדרך כלל הם מאוד מודולריים, למשל בקרב, כאילו יש כאלה שרוצים להילחם בחרב, יש כאלה שרוצים קסמים מרחוק, הם נותנים המון אפשרויות, כי לא כולם רוצים את זה. ופעם כשהתחלתי לשחק, נגיד לפני 10 שנים שנכנסתי ממש כאילו לעולם הפתוח, אני הייתי נמנעת מקרבות. אני שכרתי לי שומר ראש פעם בסקיירים, כדי שהוא יילחם, סגרתי את הדלת, שמעתי את הצרחות מפסיקות ויצאתי החוצה, מרוב שחשבתי שאני לא אצליח. אני ממש הייתי עושה הכל כדי להימנע מקרב, ועם השנים אני פתאום שמתי לב שלא רק שאני לא עושה את זה, אני נכנסת לקרבות, וזה מעניין אותי, ואני רוצה להשתפר בזה. ואני שמתי לב שהדבר הזה בא יחד עם שינוי באישיות שלי. במקום להימנע מאימותים, אני מתחילה לעשות את זה. ומה שמאוד מעניין אותי להבין זה, מה הוביל למה. כי אני לא יודעת. אבל אני כן יודעת שזה קרה, וזה משהו שבאמת רציתי לשנות בעצמי. אני לא אהבתי את זה. אני לא אהבתי שפחדתי מאימותים. אני חושבת שבטח כנשים, אנחנו צריכות לא לפחד מזה. הרי זה נורא והיום, כאילו, לשמוע את כל הנשים שלא רוצות לדבר על כסף, שפתאום גבר מסביר. אנחנו לא צריכות להיות ככה, אנחנו יכולות להתאמת, יש לנו מספיק שכל, יש לנו מספיק ידע, זה ממש לא קשור, מה יש לנו בין הרגליים, קשור מה יש לנו פה. וזה מאוד, מאוד לא אהבתי את זה. ושמתי לב שהתחלתי, זה גם עניין של גיל, עניין של ביטחון, אבל אני חושבת שאולי זה משהו שיכול לעזור לכולנו קצת. אנחנו צריכות לדעת לעשות את זה, וגם גברים יכולים לדעת לעשות את זה, זה חשוב. לפחד מאימותים לא יוביל אותנו רחוק. לא לבוא לריב סתם, כן, אבל אתה יודע.
וואו. ממש מדהים, באמת.
תודה.
יש לך אנשים שעזרו לך בדרך להגיע לאן שאת רוצה?
כן. מישהו היום שאני עובדת איתו, שהוא אפילו צעיר ממני בהרבה, קוראים לו קסם, שהוא באמת קסם. הוא סיפר לי שאבא שלו תמיד אמר לו, find good mentors and stick to them. וזה מאוד, זה לא היה מנטור, זה היה מילה אחרת שאני מנסה לחשוב עליה, אבל מאסטרס כאילו. וכשהוא סיפר לי זה, אני פתאום נזכרתי שבאמת לאורך הדרך היו לי כמה אנשים שנצמדתי אליהם, ובאמת הם לקחו אותי מאוד מאוד רחוק מבחינת היכולות, הם זיהו מה יש לי, הם זיהו מה חסר לי, ולאן אני יכולה להגיע, ובאמת עזרו לי לפתח את הדבר הזה, אז היה לי מנהל קריאטיב מדהים בשם עידו בן דור, שהוא באמת תפס אותי כאשת קריאטיב צעירה ומבוהלת במקן, זה מאוד מאוד מפחיד, ומה אני יודעת, ומה אני שווה, ולא אוהבים רעיון שלי. את יודעת איזה קשה זה לשמוע כקופירייטרית שהרעיון שלך לא טוב? כי בעצם הם אמרו שאני לא טובה. ולוקח המון זמן להבין שהם לא אמרו שאת לא טובה, הם אמרו שהרעיון שלך לא טוב, זה משהו אחר לגמרי. והוא מאוד עזר לי ללמוד לעשות את ההפרדה הזאת, ולא להישבר כשאומרים לי לא. ואיך אני יכולה לפתח את היכולות האלה, ואחרי זה מי שהיום הוא בן הזוג שלי, מקס, מאוד מאוד, גם אנחנו עושים לו דרך גדולה, עכשיו אני עובדת עם אנשים מדהימים, שחר סורק, ה-CMO שהוא מעליי גם כן, מלמד אותי המון המון, איזה חנופה, נכון? ככה מתקדמים.
תבדקי שהוא ישמע את זה.
תדאגי. אז אני באמת ממליצה, למצוא את האנשים האלה, אבל באמת צריך להיות מישהו שסומכים עליו, ואיך את יודעת שסומכים עליו? את יודעת. את יודעת את זה בבטן שלך, שזה הבן אדם שרוצה את טובתך, ושהוא יקדם אותך, ושהוא לא סתם יספר לך דברים, ושהוא לא סתם יסביר לך, יש את הרבה אנשים שרוצים לקדם אותך, ומסביר לך כמה את לא טובה בזה, וכמה את לא טובה בזה, וכמה, זה לא מרגיש טוב, אל תקחי מהם, אל תקשיבי. לכי למי שמקדם אותך, שמרים אותך, ושכן, הוא יכול להסביר לך מה חסר לך, אבל הוא לא מתעסק רק בזה. זה תמיד מה יש לי, ומה חסר לי כדי להגיע לאן אני צריכה, לא במה אני לא טובה, מה אני לא טובה, יש מיליון דברים שאני לא טובה, אני גם לא את לבשל, אז מה? מה זה עוזר לי? למה אני צריכה לשמוע במה אני לא טובה? בואו נתקדם, מה אני, יש לי, ועכשיו איך נפתח את הדבר הזה.
או, מדהים. תודה רבה.
תודה לכם.
ממש ממש שמחנו לשמוע.
וגם אני מאוד כיף.
ולמדנו המון.
בואו לשחק איתי.
נבוא.